אנחנו דיברנו כמה פעמים כבר בעבר על הנושא שנקרא סמכות הורית. זאת אומרת שאני בתור אבא קובע לילדים שלי מה לעשות והם צריכים לשמוע בקולי. זה נקרא הסמכות ההורית. יש הרבה אנשים שגדלו אצל אבא חזק, שהיה לו כוח, אדם חזק, היה לו כוח שהפחיד את הילדים, ועם הכוח הזה הוא יצר את הסמכות ההורית והוא הצליח. זאת אומרת, אבא הצליח לבוא עם כוח וליצור סמכות הורית. או שהילדים בעצמם הם ילדים עם ביטחון עצמי נמוך ולא היו מסוגלים לעמוד מול אבא, או לא צריך אפילו יותר מדי כוח, כי הילד מעצמו לפעמים חסר ביטחון, ואז נוצרת הסמכות ההורית. עכשיו, הילד הזה, כשהוא נהיה אבא, הוא גם באופן אוטומטי הולך להשתמש בכלים שהוא ראה אצל אבא שלו. זאת אומרת, בגלל שהוא ראה אצל אבא שלו את הפעלת כוח, אז הוא אמור להשתמש באותו כלי, לנסות להפעיל כוח כזה על הילדים. יש לו רק בעיה אחת. אין לו את המבנה אישיות שהיה לאבא שלו. זאת אומרת, הוא לא כזה בן אדם חזק. הוא מנסה לחכות שיטה שאין לו את אין לו את הכישורים לשיטה הזאת. לא תמיד לכל אחד יש את השיטה, היא לא רק שיטה, אלא שיטה תמיד היא קשורה לכישורים של הבן אדם. ואם האדם אין לו את הכישורים, אז הוא לא יכול להפעיל את השיטה הזאת. זה בעיה אחת. בעיה שנייה, לפעמים הילד הוא לא מתאים לשיטה הזאת, כי יש ילדים שהם נכנעים מול כוח, ויש ילדים שהם מתמרדים יותר מול כוח, כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. זאת אומרת, יש ילדים שאני מפעיל נגדם כוחניות, הם נכנעים, ויש ילדים שלהפך, שאסור לעשות את זה איתם, צריך איתם בשיטה אחרת. זאת אומרת, הסמכות ההורית שלנו כהורים, הכוח שלנו לקבל סמכות על הילדים, הוא שונה מילד לילד. אין שני ילדים אותו דבר בתחום הזה, וגם אין שני הורים אותו דבר בתחום הזה. אין איזה משהו אחד, אין איזה נוסחה אחד מדויקת שהיא מכילה את כל הדברים. אלא צריך באמת להסתכל גם על הדמות של ההורים, גם על הטיפוס של הילד, ולראות איך אנחנו מגיעים למציאות של הפעלה של סמכות הורית. ואם אנחנו לא עושים את זה נכון, אז אנחנו מפסידים את הסמכות ההורית, ויש המון ילדים והמון הורים שבאמת איבדו, אין להם את הסמכות ההורית על הילדים שלהם. זאת אומרת, הילד מגיע, במיוחד שהוא מגיעים לגיל ההתבגרות, הילד פתאום עושה מה שהוא מבין, ולהורים אין מה להגיד פתאום. הם עומדים עובדי עצות מול ילדים שהם מרגישים שאין להם מה להגיד, כי הם איבדו את הסמכות ההורית. זה קושי מאוד מאוד מצוי במספרים יחסית, גם ילדים שלא התקלקלו וגם ילדים שלא ירדו מהדרך, אבל הם לא לגמרי מקבלים את הסמכות ההורית, נגדיר את זה ככה. אני זוכר שהבן שלי היה בישיבה קטנה שיעור ב', אז הוא בא ושאל אותי, שיוד מתחיל לגדול לו הזקן, אז בא ושאל אותי מה אני אומר. אם הוא יתגלח או שהוא יגדל זקן, מה הוא צריך לעשות? ככה הוא בא לשאול אותי, ילד בגיל 15, בישיבה קטנה. אז אני עניתי לו, אם אתה מספיק גדול שיגדל לך הזקן, אתה גם מספיק גדול להחליט לבד. זה לא, ככה, זה התשובה שאני עניתי לו. והוא אמר, לא, אני לא מקבל את התשובה הזאת, אני רוצה שאתה תגיד לי מה לעשות. רוצה, אני לא אגיד לך מה לעשות, אתה גדול. הוא אומר, לא, כמה שאני גדול, אני רוצה דווקא שרק מה שאתה תגיד לי ככה, ככה אני אעשה. עכשיו, אני אקח את הסיפור הזה, כן? מה מונח מאחורי הסיפור הזה? היה לו רבנים בישיבה, שיכל להתייעץ איתם. היה לו, זאת אומרת, הוא לא צריך אותי בתור החכם הכי גדול שהוא מכיר בעולם הזה. נגדיר ככה, לא שאני הייתי האדם הכי חכם שהוא מכיר פה בעולם, אם אלו הוא בא לבן אדם הכי חכם ומתייעץ איתו, זה לא בא מפה. זה בא מאיזשהו כוח שנוצר במערכת יחסים שהוא מרגיש את הסמכות ההורית. לא ברמה של כוח, לא ברמה של אני מפחד ממנו, אלא ברמה של אני מרגיש שהוא צריך לקבוע לי כל דבר כי הוא האבא שלי. זאת אומרת, יש פה כוח שנקרא הסמכות ההורית.
אם אין סמכות הורית, אז החברה משפיעה.
לא, לפעמים יש סמכות הורית ועדיין החברה משפיעה. זה יותר מורכב, זה הרבה יותר מורכב ממה שזה נראה. אבל אני מתחיל עם הנקודה, רק שנייה, אני לא רוצה להיכנס למקרה הזה כי הוא לא החשוב פה, אני רציתי רק להסביר. אני רוצה להתחיל עם הנקודה להסביר איך אנחנו קונים ורוכשים את הכוח שנקרא הסמכות ההורית. איך אנחנו מקבלים את זה? איך נוצר הסמכות ההורית? אז מה שאמרתי זה שלכל ילד ולכל הורה יש מבנה אישיות אחר, ובמילא יש שיטה אחרת איך אנחנו מייצרים את הסמכות ההורית אצל ילדים. זאת אומרת, יש ילדים באמת שאני בא אליהם עם הכוח של אני האבא ואני פה אומר מה לעשות ואני פה הקובע. יש כאלה ילדים. אבל זה לא הרבה. זה לא הרבה. ברוב המקרים, בדור שלנו במיוחד, בדורות הקודמים זה יותר עבד, בדור שלנו זה הרבה פחות עובד. זה הרבה פחות עובד ממה שעבד, מה שעבד פעם. כי המוסכמות החברתיות, אני אמרתי פעם באיזה מקום, אני זוכר כשאני הייתי ילד, אז היה בכיתה שלי הרבה ילדים ספרדים, היו הרבה מרוקאים. ואני זוכר אצל הילדים המרוקאים, אם אבא היה ניגש ונותן לבן שלו סתירה שהיא לא צודקת, לא סתירה שמגיעה, סתירה שלא מגיעה, אבא טעה, נתן לו סתירה שלא מגיעה, עדיין הילד ניגש מנשק לו את היד. היום אבא נותן לילד סתירה שכן מגיע, הילד מוציא טלפון ומזמין לו משטרה. זאת אומרת, משהו קרה ב-55-60 שנה האחרונות, משהו קרה פה, מה? לא. זה קורה גם בציבור החרדי. אבל לא, בציבור החילוני זה כבר הבן לא קורא למשטרה, הוא מכניס לו מכות בחזרה. שמה זה כבר יותר טוב. אבל יש פה משהו שקרה, שדברים שאף אחד לא... היה סוג של כבוד מובנה לאבא, שילד הרגיש שלא שייך אחרת. הוא הרגיש. זה מין סוג של כבוד מובנה מלידה, הוא גדל ככה. זה סוג של תרבות, זה סוג של מושגים. זה כמו שאנחנו רואים ספר תורה, מישהו נכנס לחדר עם ספר תורה, אנחנו קמים, אנחנו מנשקים. לא, זה אינסטינקט מובנה כזה, זה לא שמישהו אומר לי, תשמע, הכניס אתה תקום לכבוד הספר תורה. זה מובנה, אני רואה ספר תורה, אני קם. אני אגש, אני מנשק את הספר תורה. זה מובנה אצלנו, כן? אלה הם דברים שאנחנו גדלנו עליהם, וזה מובנה, זה ככה. והמערכות של כבוד של הורים, המעמד של הורים בדורות הקודמים היה מובנה, לא היה פשוט, כן? הלכתי פעם בחיפה, היה בחיפה רב קלופט, היה אחד מגדולי תלמידי החכמים שהיה בארץ. אז פעם ברחוב בחיפה בשבת, אז בא מול יהודי חילוני עם סיגריה ביד. והוא ראה את הרב, אז הוא החביא את הסיגריה מאחורה. אז הוא אומר לי, אתה רואה, עוד כמה שנים כבר לא יהיה יהודי שמחביא את הסיגריה בשבת. זאת אומרת, זה גם משהו שנעלם. עוד, וזה נכון, היום כבר אין את היהודי הזה, היהודי החילוני, שהוא חילוני, הוא מעשן בשבת וברחוב והכל. אבל הוא רואה רב, הוא מרגיש לא נעים, הוא מחביא את הסיגריה. מול הרב לא נעים לו לעשן. למה אין את היהודי הזה? כי הם בכלל, התרבות השתנתה, המושגים השתנו. יותר, אני לא מדבר עכשיו על הורים וילדים, כן? אני אגיד לכם יותר מזה, שאני הייתי ילד, אמא שלי הייתה חולה. הזמינו רופא מקופת חולים ביקור בית, זה היה נקרא, שמזמינים מקופת חולים רופא שיבוא ביקור בית אצל ה... כשהרופא היה מגיע, אבא שלי היה יוצא לאוטו של הרופא, לוקח לו את התיק, מביא את זה הביתה, סוחב לו את התיק בהלוך, סוחב לו את התיק, סוג של כבוד, סוג של, של, של כבוד. לרופא סך הכל. היום, היום, איך קוראים לזה היום? פרייר, מה, מה אתה פרייר שלו? מה, מה פתאום זה סוחב לו את התיק? כאילו, הוא מקבל לו סקורת, אני משלם לו, חוץ מזה, אני לא חייב לו כלום. כאילו, הכל, כל המושגים של, של כבוד נעלמו, באיזשהו מקום נעלמו, ובין השאר נעלם גם הכבוד של הורים, באיזשהו מקום. אין היום, לא מובנה, לא מובנה, הסמכות ההורית שהייתה מובנית בדורות הקודמים, זה היה ממש דבר מובנה. היום זה מאוד מאוד לא מובנה. מאוד לא מובנה. ופה, פה אנחנו מתחילים עם הבעיה. זאת אומרת, מראש הילד לא חי בתוך חברה שבנורמות שלה זה חייב להיות. נגדיר את זה ככה. פעם בחברה, בנורמה של החברה, הסמכות ההורית הייתה חייבת להיות. היום זה נעלם מהנורמות של, ה, של, ה, של החברה, וזה קושי שאנחנו נמצאים בו. אני רוצה להגיד לכם שיותר מזה, בציבור החילוני זה אידיאולוגיה. זה אידיאולוגיה שאסור שיהיה להורים סמכות על ילדים. הם עכשיו עשו חוק שילד יש לו זכות מבחינה חוקית להחליף את השם בלי הסכמת ההורים. פעם ילד כדי להחליף שם בתעודת זהות היה צריך הסכמה של הורים. העבירו חוק מיוחד. מי ביקש מכם את החוק הזה? מה? באו ילדים להתלונן שרוצים להחליף את השם ואתם עשיתם להם טובה? לא. אף אחד לא בא להתלונן שהוא רוצה להחליף את השם ופתאום משרד הפנים עושה לו טובה. זה בא ממקום של השקפה שצריך לעקור את הדבר שנקרא סמכות הורית. זה השקפה. אתם יודעים, הנציב אומר על סדום, הרי אנחנו עכשיו הפרשיות השבוע האלה נוסעים עם סדום. הנציב אומר, מה הטענה על סדום שהיו כל כך לקויים? כל הדורות היו אנשים שחטאו בעריות וחטאו בגזל וחטאו בכל הדברים האלה. הוא אומר, מה עשו מסדום כזה? יש כל שני וחמישי פה כזה סדום. אומר הנציב, אנשים שחוטאים כי יש להם יצר הרע, זה יכול להיות תמיד, בכל הדורות. בסדום זה היה השקפה ושיטה שככה האמת וככה צריך להיות. זאת אומרת, הוא אומר, לקחו את כל הסטיות, את כל הדברים הגרועים, ולא אמרו, אני בא לי, אז אני עושה מה שבא לי. לא, באו ואמרו, זה השיטה, זה האמת, ככה צריך להיות. הפכו את זה לשיטה של אמת. והיום אותו דבר, היום נהיה מודה כזאת, איך אמר מישהו ברדיו, שהיום להיות סוטה זה יותר כבוד מאשר להיות שמאלני אפילו. אנחנו הגענו להיות סוטה, אחד שהוא סוטה עם גברים, כל הדברים האלה, אז אמרו, זה יותר כבוד מאשר להיות שמאלני. מה? זה שיטה, זה שיטה של סדום. לוקחים את הלא נכון. בסדר, אבל כל המתוודדת אויבה, פעם זה היה יצר הרע כזה או אחר. היום זה כבוד. בדיוק, זה שיטה של סדום. זה מה שהנציב אומר, שהשיטה הזאת היא שיטה של סדום. ממילא, מה שקורה פה היום בסמכות ההורית, שהמודל החברתי הוא עוקר את הסמכות ההורית. יש איזו עקירה של הסמכות ההורית. ולכן אנחנו צריכים להיות היום יותר חכמים ממה שהיה הדורות הקודמים, איך לבנות היום את הדבר הזה שנקרא סמכות הורית. זאת אומרת, זה לא דומה למה שהיה בכל הדורות הקודמים, הנושא של סמכות הורית, כי היום מראש אנחנו בנקודת הפתיחה שלנו היא הרבה יותר חלשה. למה? כי במבנה של החברה אין דבר כזה סמכות, נכון שזה החברה החילונית. לא שומע.
שכתוב שדור שפה יקום זקן מפני נער, זה לא גזירה.
אתה שואל אם זה לא עקבתא דמשיחא של...
זה לא גזירה.
זה לא, זה סימנים שהגמרא נותנת, הגמרא נותנת את זה בתור סימנים לעקבתא דמשיחא. אבל אני רוצה להגיד לך שהסימנים האלה מופיעים בגמרא בפרק חלק במסכת סנהדרין, ושם יש יד רמו, אחד הראשונים, היד רמו, שהוא אומר שם בפרק חלק על הסימנים האלה, אומר היד רמו, ותמהני, לפי סימנים הללו, מדוע אין בן דוד בא בדורנו זה, שכבר התקיימו כל הסימנים. ככה כותב היד רמו, שהוא היה מהראשונים, לפני למעלה מאלף שנה, אז הוא כבר כותב שכבר נתקיימו כל הסימנים, כבר לפני אלף שנה, זה ככה יש יד רמו בסנהדרין. בכל אופן, אני לא יודע, איפה הגבול, אני לא יודע איפה הגבול, אבל יש בעיה, לנו יש בעיה, ואנחנו כהורים מוכרחים להבין את הבעיה ולדעת איך לעבוד איתה.
איך מסבירה שזה מתבטא כבר בגיל שנתיים
וחצי? מה?
בגיל שנתיים וחצי, ילד אומר לי לא רוצה
ולא בא לי. לא, בגיל שנתיים וחצי שילד אומר לא רוצה, זה תמיד היה, וזה נורמלי. בואו נשים את הדברים בגבול. כי למה? כי זה גיל המרד, בתכונה של המבנה. רק שנייה. לא, טיפס זה סוג מרד אחר וזה סוג מרד אחר. יש בגיל 5, 2 ושנתיים וחצי, כל הילדים יש להם מין כזה מרד של לא רוצה. אבל מה ההבדל בין פעם כשילד בשנתיים וחצי אמר לא רוצה, האחים הגדולים שלו הזדעזעו, איך אתה מעיז להגיד לא רוצה? היום לא כל כך מזדעזעים. זאת אומרת, פעם זה היה, זה כמו שאתה תראה, מישהו לוקח, מישהו פעם שאל את בריסקי רוב, אם אני עובר ברחוב ודולק רדיו בשבת, מאיזה בית חילוני, מותר לשמוע חדשות שאני לא הדלקתי את הרדיו בשבת ולא שום דבר, אני רק עובר ודולק בנקו. אז מותר לשמוע חדשות. אמר לו בריסקי רוב, אם אתה רואה ספר תורה בוער באש, נדלק ספר תורה והוא נשרף. מותר להדליק סיגריה מהאש הזאת. כאילו, הוא אמר לו, זה השאלה. מה? הוא בכוונה לא ענה לו מבחינה הלכתית, אלא הוא נתן לו הבנה ברגש של הדברים. כאילו מה, יש דברים שמבחינת רגש אנחנו לא מקבל אותם, וזהו. אז בדור הקודם ילדים לא קיבלו רגשית את החוצפה כמשהו שיכול לקרוא בכלל. היום, אפילו אם אני לא חצוף, אבל אני יכול... יכול להיות שמישהו יתחצף, זאת אומרת, זה לא חוץ לתחום, זה לא משהו ש... בוא נגיד, זה לא כמו לרצוח את רבין, אם אני מדבר מושגים, כאילו, מי שרצח את רבין הוא... זה היום ונורא, לא משנה שכל הרציחות האחרות הן כשרות, רק הרצח הזה אסור. אבל יש תמיד חברה, יש לה איזשהם קודים של גבולות, והקודים היום של הסמכות ההורית הם לא טובים, אנחנו בבעיה עם זה. מה אנחנו צריכים לעשות? אני אלך לפי סדר מסוים. קודם כל, מה הכלים שיש לנו כהורים להשיג סמכות הורית? אז יש לנו קודם כל כלי, כמו שדיברתי, יש את הכלי הכוחני באמת. אני חזק, אני אבא חזק, ואני משתמש עם הכוח של החוזק שלי כאבא. זה כלי. אחר כך יש כלי שנקרא הערכה. אם אבא יודע לשמור את הכבוד העצמי שלו ומצליח להגיע למצב שילדים יעריכו אותו, שיש לו הערכה, הערכה אמיתית, זה גם כלי שילד כשהוא מעריך את אבא, הוא יותר מקבל את הסמכות ההורית שלו. זאת אומרת, זה לא שייך לרחוק וקרוב. להערכה, גם מקרוב אפשר להעריך, אבל אבא צריך לדעת לשמור על הכבוד העצמי שלו מבחינת התנהגות. לא כל דבר מותר להגיד ולעשות על יד ילדים. לא כל דבר, לא כל התנהגות וכל דבר מותר לאדם לעשות ולהגיד. לא יכול אבא לשבת, למשל, ולגלוש באינטרנט ולראות סרט באינטרנט, ואחר כך לתת לילדים מוסר על עניינים של יראת שמיים. זה כי הילד אין לו את הערכה. הילד לא יכול להסתכל על אבא שלו בערכה. אתה יושב, רואה סרטים באינטרנט, אחר כך אתה בא לדבר איתי ככה או ככה. זה לא, אתה מאבד את כל הערכה. יש לך יצר הרע לראות סרט באינטרנט, יכול להיות, אבל אתה צריך לדעת שהמחיר זה לא רק אתה מול המעשה, אלא זה גם הערכה שיש לך אצל הילדים. אתה ברגע שאתה עושה דבר כזה, וגם אם הילד בעצמו מסתכל באינטרנט סרטים, אפילו אם הילד בעצמו גם עושה את זה, אבל הוא לא יעריך את אבא שלו. זאת אומרת, זה שני דברים. יכול להיות שהילד בעצמו גם יעשה את זה. אני לא אומר ש... לפעמים האבא עושה את זה והילד גם עושה את זה. אבל להעריך את האבא, הוא כבר לא יעריך אותו. הוא כבר לא יעריך אותו, הוא כבר לא מסתכל עליו. עכשיו, זה לא דווקא כל כך קיצוני כמו אינטרנט, כן? אני מדבר על אבא שמרשה לעצמו לא להתפלל בציבור. הוא קם מאוחר, אין לו זמן, הוא מתפלל בבית, לא הולך לבית הכנסת לתפילה. אני מדבר על אבא שמבר ברכת המזון חצי דקה ככה, עוד לא הספיקו לזה, הוא כבר גמר ברכת המזון, הוא כבר יוצא. יש דברים קטנים, יש דברים קטנים לפעמים בבית, שנושא של שמירת הלכה, התייחסות להלכה, קצת ככה קליל, קצת ככה לא רציני, קצת ככה. אבא שלא פעם אני מקבל טלפון מאמהות שאומרות, הבן שלי בא לשבת מחופשה מהישיבה, מספרים לי בישיבה, הצוות, שהבן שלי לומד מאוד טוב, שהוא ילד טוב, הוא לומד טוב, ויש לו ציונים טובים בישיבה, הכל בסדר. אבל כשהוא בא הביתה לשבת מהישיבה, שבת שלמה הוא לא פותח גמרא. והאמא אומרת, אז מה זה צריך להיות? מיום שישי בצהריים, שהוא בא הביתה, עד יום ראשון בבוקר, הוא לא פותח גמרא כל השבת. ילד בישיבה קטנה, מה זה? ולא פעם אני ככה, בדרך כלל אני קצת מתאפק, אבל לפעמים אני לא מתאפק. אז אני אומר לאמא, תגידי בבעלך, כי אין פותח גמרא. זה לא שייך ללמדנים. אז תפתח חומש, אז תפתח משניות, תפתח קיצור שולחן ערוך. אל תהיה למדן, אל תלמד עכשיו חיים הלוי. אבל אתה לא יכול לבוא לילד שאתה כל היום קורא עיתונים ולצפות שהוא יעריך אותך. אתה מעביר את כל השבת על עיתונים, אחר כך אתה רוצה שילד יעריך אותך. זה לא הולך. הערכה היא תוצאה של אדם יודע ומבין מה מותר לעשות לפני ילדים, מה אסור לעשות לפני ילדים. איך מתלבשים בבית, איך מדברים בבית, איך מתנהגים בבית. כל השאלות האלה, איזה מילים מוצאים מהפה, איזה מילים לא מוצאים מהפה. כל הדברים האלה הם דברים שקובעים את הערכה, שאני כבר לא מדבר על אדם שהוא פוגע ומעליב וצועק וכל הדברים האלה. ודאי שאדם כזה לא יכול לקבל הערכה. אין סיכויים שאדם כזה יקבל הערכה אצל הילדים שלו. ואפילו אם הוא צועק ומעליב על דברים נכונים, לא על דברים שהם לא נכונים. אפילו אם הוא צודק מה שהוא עושה. אבל ברגע שאין גבולות נכונים של התנהגות, ברגע שאתה לא מחויב לבן אדם לחברו, אתה לא מחויב למלבין פני חברו, אתה לא מחויב למצער את חברו, הונאה. אני לא מחויב לכלום, אני עושה מה שאני רוצה. אני פוגע ביכולת שלי לקבל הערכה. אין סיכויים שאדם יקבל הערכה מילדים. הדבר השלישי שגם כן מאוד מאוד עוזר, זה קשר רגשי. זאת אומרת, אם אדם יוצר קשר רגשי טוב עם הילדים שלו, זה גם כלי שנותן לאדם את הסמכות ההורית. הקשר הרגשי אצל ילדים, הוא חשוב להם לא להפסיד אותו. לילדים מאוד מאוד חשוב לא להפסיד את הקשר הרגשי עם ההורים. וברגע שלאדם יש קשר רגשי טוב עם הילדים, זה נותן גם הערכה מסוימת וגם נותן לו מעמד שהילד לא רוצה לפגוע בקשר שלו עם האבא, הוא לא רוצה להפסיד פה משהו. ולכן, אחד הכלים שעוזרים לסמכות ההורית, זה כשההורים מצליחים לשמור על קשר רגשי טוב עם הילדים. כשאדם הוא שומר מרחק ולא מקרין שום קשר לילדים, ולא מראה להם שום קשר, זה מסוכן. זה מסוכן כי הילד מרגיש, גם אם אבא לא ימצא חן בעיניו, גם אם אבא לא יאהב את מה שאני עושה, אין לי מה להפסיד. זאת אומרת, זו ההגדרה של הילדים האלה. הם מרגישים שאין לי מה להפסיד. דוגמה שילד בא ומספר לך משהו שכואב לו, משהו שמפריע לו, ואתה אומר, אין לי זמן אליך עכשיו, אני עסוק. זאת אומרת, תעזב אותי עם הבעיות שלך, תסתדר לבד. פירושו, איך הילד מבין את זה? אני לא מעניין אותך, אבל אתה לא אוהב אותי. הילד לא מבין שום הסבר אחר. אתה יכול לטלפן אליי. אתה יכול לטלפן אליי באיזה יום, לדבר איתי על משהו, ואני אגיד לך, תשמע, כרגע אני עסוק, תתקשר עוד שעה. אתה לא תגיד, הוא לא אוהב אותי, אתה תגיד, הגיוני, יכול להיות שכרגע הוא עסוק, עוד שעה אני יכול לדבר איתו. זאת אומרת, זו תשובה נכונה, בהרבה מקרים היא תשובה נכונה ואמיתית. כרגע אני עסוק, לדבר איתך עוד שעה. ילד, אתה לא יכול להגיד לו דבר כזה. אתה יכול להגיד לילד, אין לי זמן משלך, כי הילד מבין את זה, הוא לא אוהב אותי, לא אכפת לו ממני. זאת אומרת, קשר רגשי עם ילד, אנחנו תמיד צריכים לחשוב איך הילד יקבל את היחס שלי, את הילד, מורה צעק עליו, מורה הניש אותו, לא בצדק, הוא בא מספר, מישהו עשה משהו, חשדו בי, אני לא עשיתי את זה, האשימו אותי. אם הוא האשימו אותך, כנראה שמגיע לך. אפילו אם לא עשית, עשית פעם אחרת. בטח מגיע לך. הרבה הורים אומרים את התשובה הזאת. נכון, אולי הפעם לא עשית את זה, אבל פעם אחרת עשית ולא תפסו אותך, אז מגיע לך, אז קיבלת את זה עכשיו. זו תשובה שבאה מחוסר רגש. ככה הילד מבין את זה. הוא לא, אין לו שום רגש אליי, לא אכפת לו ממני. לא אכפת לו ממני. יש כאן איזה מין פילוסופיה כזאת טיפשית, ילדותית, אבל אתה בעצם מראה לילד שאתה לא אוהב אותו. עכשיו, אם הילד מרגיש שאין לו קשר רגשי עם האבא, ולאבא לא אכפת ממני, ואבא אדיש לבעיות שלי, ולא מעניין אותו, לא אכפת לו, והוא לא מוכן לעזור לי בשום דבר, אז לא פעם ילד בא ואומר שהוא צריך להחליף נעליים או משקפיים או חולצה. למה אתה צריך להחליף? מה, המשקפיים האלה כבר כל הכיתה צוחקים עליי, אף אחד אין לו כאלה משקפיים. היום זה מאוד מקובל, כזה טענה אצל ילדים. המשקפיים מהסוג שלי, כבר אין אף אחד כזה משקפיים, צוחקים עליי, שאני יש לי כזה משקפיים. על מה, בגלל שצוחקים עליך אני צריך להפסיד כסף? שימשיכו לצחוק עליך, זה לא סיבה שאני אפסיד כסף. עוד פעם, מה הילד מבין? הילד לא מבין שאתה... הילד מבין שאתה לא אוהב אותו. זה ההסבר היחידי שהילד מבין. הוא מבין שאתה לא אוהב אותו.
ואם את... איך להסביר לו עם משקפיים לדוגמה של משקפיים? איך להסביר לו או...
להסביר לו, אני כרגע אין לי כסף, בדקה שיהיה לי כסף ואני אקנה לך, זה בסדר. בדקה הראשונה, הכסף הראשון שיהיה לי, אני אקנה לך. כרגע אין לי. אז זאת אומרת, אני מוכן, אני מבין אותך, אבל אני מסכן שאין לי. אם אתה בא לילד, אתה, בעצם באותו שיטה אמרת לו, לא, זה לא משנה. אבל באת ממקום שאני רוצה לעזור לך, אני מבין אותך, רק אני מסכן, אין לי. או שאתה בא ממקום, לא, זה בסדר, תישאר ככה. עכשיו, מה הסיבה שאתה אומר לו, זה בסדר, תישאר ככה? הסיבה האמיתית, אין לך כסף. מעל הכסף היית קונה לו משקפיים אחרים. אבל כרגע אין לך כסף. אבל אתה לא חושב... איך להגיש לו את זה רגשית. זאת אומרת, איך הילד יקבל את זה מבחינה רגשית. עכשיו, יש בעיה, באמת, אנשים שהם קצת קמצנים, אז יש להם בעיה שהאוטומט שלהם עובד, לא צריך לקנות. זה, אצל קמצנים זה אוטומט כזה. כשהם צריכים משהו, קודם כל לא צריך. לא צריך. לא משנה, יש להם כסף, אין להם כסף. עכשיו, אם באמת אין לו כסף, אז באמת הוא לא יכול לקנות. אבל הוא לא אומר אני לא יכול, הוא אומר לא צריך. זה טעות. זה טעות. אי אפשר להגיד לילד לא צריך. אפשר להגיד לילד, כרגע אני לא יכול. כרגע אני לא יכול. אם אני אוכל, אני אקנה לך. או שאני אומר לילד, אנחנו צריכים גם נעליים וגם משקפיים וגם זה וגם זה. הכל ביחד אני לא יכול. דבר אחד אני יכול. תבחר אתה מה אתה רוצה. אז הילד מבין שאני מקבל אותו עם ההבנה שאני מרגיש אותו, שאני אכפת לי ממנו. אבל נורא נורא חשוב לילד לקבל את החיבור הרגשי. הרבה פעמים הורים לא יודעים לתת לילד את החיבור הרגשי, לא יודעים להבין אותו, לא יודעים לגבות אותו. מישהו צחק עליו, מישהו הציק לו, מישהו עשה לו עוול, מישהו פגע בו. הילד צריך גיבוי, הילד צריך להרגיש שהבית מגבה אותו. אם הוא מרגיש שהבית לא מגבה אותו, פירושו לא אוהבים אותי בבית. לא, עכשיו, אם אתם לא אוהבים אותי, אין לי מה להפסיד. אז לא אכפת לי מה שאתם אומרים, מה שאתם מרגישים, מה יקרה, מה תגידו, מה לא תגידו. כל זה לא מעניין אותי. ברגע שאני מאבד את הקשר הרגשי, אני מאבד את הכל. אז זה, אלה הם מרכיבים עיקריים. הערכה, קשר רגשי, וגם לגלות את הסמכות ההורית להפעיל איזשהו סמכות של כוח. אלה הם כלים עיקריים בבנייה של מה שנקרא לבנות אצל ילדים את הסמכות ההורית. זאת אומרת, לבנות אצל ילדים את העובדה הזאת שאנחנו הורים, ואנחנו סמכות, ואנחנו לא יכולים. עכשיו, לפעמים ילד עומד בניסיון שהוא יותר חזק ממנו. אני, דוגמה מאוד מאוד קיימת בכמויות גדולות אני אתן לכם, ממש דוגמה מאוד מעשית, שפוגשים אותה כל שני וחמישי. ילד שהוא חלש בלימודים, שקשה לו מאוד גם מבחינה לימודית וגם מבחינה חברתית. ילד לא נקלט בחברה, אין לו חברים בכיתה, אף אחד לא מזמין אותו אחרי צהריים, אף אחד לא בא אליו אחרי צהריים, אף אחד לא מטלפן אליו, הוא קצת מבודד חברתית, הוא קצת לא מצליח. בין אם הילד הזה אשם בזה, לפעמים הילד לא אשם בזה, לפעמים החברה היא בעייתית. הילדים האלה שהם מאוד מאוד שוליים בחברה, שאין להם שום חברים, ואין להם מעמד, ואין להם כלום, הם בלי להרגיש מתחברים לשכבה, למעגל החברתי הנמוך של הכיתה. ובכל כיתה, כיתה זה לא חברה אחד. כיתה, יש המעגל של המצוינים, יש המעגל של החברמנים, של המנהיגות של הכיתה, יש המעגל, כל מיני מעגלים חברתיים. יש מעגל נמוך, יש מעגל של ילדים שהם ילדים גרועים, ילדים לא טובים. הילדים הלא טובים האלה, זה ידוע, תמיד החברה הבריינית היא יותר חמה רגשית מהחברה הטובה. זאת אומרת, אם אני לוקח מי יותר חם רגשית במעגלים חברתיים, תמיד החברה הבריינית היא החברה היותר חמה מבחינה רגשית. וילד שיש לו קושי רגשי בחברה, הוא מוצא חום בחברה הנמוכה. הם נותנים לו הרגשה, בשבילנו אתה טוב איך שאתה. אין לנו ביקורת עליך, אין לנו עליך שום דבר שלילי. ממילא, הוא בלי להרגיש, מתחיל לרצות להיות כמוהם. כי שם הוא מוצא את מקומו, שם הוא מוצא את זה. ואז כשהוא פתאום אומר לי, אני רוצה כזה סוג נעליים או כזה סוג חולצה, ואני אומר, תשמע, זה לא, זה פרחחים נפשים כאלה נעליים או כזה חולצה, והוא מתעקש, רק כזה חולצה. ואני מגיע איתו לקונפליקט, והוא אומר, אני לא יעזור לך, אני אקנה. גם בלי שאתה תסכים. ולמה? כי הכוח של החברה יותר חזק מהכוח שלי. יש גם מצב כזה. לפעמים, כי מה שהחברה נותנת לו, אני לא יכול לתת לו. היא פותרת לו בעיה שאני לא יכול לפתור לו. והילד תקוע עם זה שהחברים האלה, החברה הנמוכה, תראו, בבית סוהר, מה העבירה הכי גדולה שאפשר לעשות בבית סוהר? העבירה הכי גדולה שיש שם בכלא, קוראים לזה שטינקר, מלשין. אם מישהו מלשין, זה יותר גרוע מלרצוח, מלגנוב, מכל דבר. למה? כי זה שומר את הלכידות החברתית. הלכידות החברתית היא אצלהם הכי חשוב, אצל העבריינים אין דבר יותר חשוב מהלכידות החברתית, זה מחזיק אותם. ולכן לפעמים אנחנו נקלעים למצב שילד, אם בגלל בעיות חברתיות, שאנחנו לא היינו ערים לזה בזמן, לא ידענו איך לעזור לו בשלבים הראשונים, שהוא לא נקלט והוא סובל וקשה לו, אז הוא פתאום מוצא את הפתרון של החברה הנמוכה, ופתאום הוא נסחב אחרי הבחורים האלה, והכוח של החברה יותר חזק מהכוח שלנו כסמכות הורית. ופה מאוד מאוד מסובך איך להתמודד עם המלחמה הזאת של חברה מול הורים, זה אם ירצה השם, נדבר בשבוע הבא.